צהריים טובים. עכשיו, מה שקורה כך זה יש הדרגתיות. בדיוק כמו שאמרנו לפני, דיברנו את החמדות על הספירות שיורדות בהדרגתיות למטה, אז ככה גם בעצם בתורה יש דרגות, זה דרגות של חדירה פנימה. אז התורה למשל, זה הבסיס והיסוד. עכשיו, יש כאלה שבאו כמו הקרא, אם יתייחסו רק מה שכתוב. זה הדבר הכי גבוה. כי זה לא כך. כי אז, איך אומרים, שלושת רבעי המצוות אתה לא יודע מה לעשות. אתה חייב את התורה שבעל פה. אבל התורה שבעל פה היא לא משהו שלא קשור לתורה. זה משהו שכתוב בתוך התורה. בדיוק כמו שאומרים שעשרת הדיברות מכילים את כל התורה כולה. יש צמצומים של צמצומים. עכשיו, מה שקורה, אחרי התורה, יש את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה בעצם המשנה. אוקיי? עכשיו, שישה סדרי
התורה המשנה. התורה שבעל פה זה המשנה?
המשנה. זה תנאים ואחר כך יש המוראים. זאת אומרת, אחר כך יש את הגמרא. התנאים זה המשנה, והמוראים זה הגמרא. זה כבר שלב על האחר מכן. זאת אומרת, המשנה היא התמציתיות. דרך אגב, לא כל המשניות תכתבו. יש מה שנקרא ברייטות. ברייטות זה משניות שלא זה משניות חיצוניות, שלא נכתבו בסדר של רבי יהודה הלוי. כי מה זה המשניות? זה בעצם לימוד שלמדו תנאים. כן, רבי יהודה הנשיא. סליחה, רבי יהודה הנשיא. כי מה שקורה, התנאים ישבו, כמו שאנחנו יושבים כאן, ודנו בעניינים של התורה שבעל פה. וזה המשנה.
אבל כשאתה אומר שאתה תורה שבעל פה, זה מה, זה חכמים בעצם פירשו את התורה בצורה לא כתובה?
כן. הוציאו מהתורה את החוכמה.
את החוכמה?
של בעל פה.
של בעל פה.
עכשיו, אחריהם,
יש את הגמרא?
באה הגמרא, שהגמרא זה כבר דיונים על המשנה. אוקיי? עכשיו, בהגמרא יש למשל אחד הקטעים שהוא נקרא אגדתות. אגדתות זה כל מיני סיפורים כאלה, שלפעמים נראים אפילו די מוזרים. עכשיו, האמת שאומרים שאלה הסיפורים זה הפנימיות של התורה. זה אפילו בדרגה הכי גבוהה, מבחינת הפנימיות. תזכור עליי כדי לך. אז מה שקורה, יש לנו ככה, עכשיו, מה זה תורת הקבלה? זה כבר תורת הסוד כאילו, זה כבר חדירה פנימה לתוך התורה שבעל פה, זה כבר הערות, תורת הקבלה מוסיף על הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצם מוריד את תורת הקבלה למטה. אז ברור שבהתחלה מי שלמד את זה, זה רק אנשים בדרגות מאוד 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 גבוהות. עכשיו, בדורות האחרונים, עכשיו היה אחר כך הארי הקדוש, ובדורות האחרונים יש את הרב אשתא וכל מיני אחרים שפרשו את תורת הקבלה בשפה יותר מובנת. אז יש מה שנקרא את הזוהר, שהוא בעצם נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, ועל הזוהר יש מה שנקרא פירושים. יש פירוש הסולם, יש גם דרך אגב ידיד נפש, שזה אותו אחד שקרא את המבוא לתורת קבלה, יש לו גם פירוש על הזוהר הקדוש. ויש מה שנקרא תלמוד עשר הספירות. כמו שאמרנו, מה זה תלמוד עשר הספירות? עשר הספירות זה בעצם ההתגלגלות של, כמו שאמר, נגיד יש מקור האור, אני בפשטות אומר, מקור האור הוא אור חזק מאוד, אי אפשר להסתכל עליו, זאת אומרת, אני לא יכול לקבל את האור. הדרך החילה לקבל את האור זה דרך מסכים. זאת אומרת, הספירות בעצם עוברות בהדרגתיות עד שאני יכול לקלוט אותה. וכשאני קלטתי אותה, אז אני יכול להתחיל לטפס למעלה. אבל זה כמו שאני לא יכול להסתכל על השמש בעיניים חשופות, אני צריך משקפיים מיוחדות. ועכשיו, זה כמו שנאדם מירד לו באמצע הלילה בחושך, מדליקים לו את הפלורוס. מה התגובה האוטומטית שלו?
נרתם מהאור.
נרתם, הוא בעצם מסולבה, הוא לא רואה כלום.
נכון.
ואז לאט לאט הוא מתרגל לאור.
זה רק אומר, כל התהליכים הם בצורה איטית.
יפה. זה דרך אגב, זה אחד הכללים בקבלה. כל מה שהולך מלמטה למעלה זה איטי. מה שבא מלמעלה למטה זה מהיר. זה בבת אחת.
זה נכון? יותר קשה...
נכון? בלי לשים לב, תגעת לך בעקרונות של הקבלה.
יותר קשה לטפס, יותר קל לרדת למטה.
כן. דרך אגב, הוא פתח תקווי, מי שבטח את הרעי נעשה. כן. בקיצור, זאת אומרת...
אה, זה ידיד נפש? לא.
זה אחד שהוא מסביר את ה...
ומי זה ידיד נפש? גם...
לא, ידיד נפש זה הוא קורא לספר, הוא לא...
לא, ידיד נפש זה רב, זה דמות, זה אדמו.
לא, כתוב כאן. הוא אומר, מבוסס על ספר המחל, קופלה מתחיל פתחי חוכמה. הוא מיכאל אברהם בן הרב בנימין הלוי בר לב, פתח תקווה שנת תשמ"ז. אז אנחנו יש לנו, אנחנו למפה מה שנקרא. אבל מפת הקבלה. עשו מזה פחות, ובמילים ששאלתם פשוט עניינים, זה השתלשלות העניינים. עכשיו, זה נושא מאוד, זה דברים מאוד מעניינים. אז לכן, כולם אוהבים ללמוד את זה. אתה צריך לדעת ולהבין שמללמוד ולהיות קבליסט ודברים כאלה, רחוקה וארוכה היא הדרך, וככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה שאתה לומד כלום. כי זה כרגע רק אביא הספרים
כאלה. אתה לא מצליח לקשר בין דברים ככל שאתה לומד יותר. זה פותח לך עוד אפיקים.
נכון.
אתה מצליח לקשר עוד אפיק ועוד אפיק, ואתה לפעמים לא מצליח לקשר ביניהם.
נכון.
וזה עוד יותר עושה אותך מתוסכל ומבולבל.
נכון.
ואתה אומר, אתה לא מבין את זה.
זה לא קשור, למשל, בימים האחרונים.
וזה הרבה אנשים נרתעים והולכים אחורה לך.
אני בימים האחרונים מאוד מתוסכל. אני בימים האחרונים מאוד מתוסכל מהלימוד. כי מדברים שם על שבירה, על צמצום ב', איך זה משתלשל שם. כבר דיברנו על
שבירה. על מה? שבירה של...
יש מה שבירה שבירת כלי, לא משנה, זה ברגע שהאור מגיע ואתה לא יכול לקבל את האור, זה מה ששובר בעצם. יש צמצום, שהצמצום הוא בעצם מצמצם את היכולת הקבלה שלך. ואתה בעצם קודם כל דוחה את האור, כי אתה לא יכול לקבל אותו. כי אם אתה תקבל את האור, אתה פשוט נהרס, אתה נהרס, אתה מסתנוור, אתה לא מסוגל להבין כלום. אז אתה קודם כל דוחה אותו.
צריך לקבל את האור בהדרגה, כאילו בדרגות יותר נמוכות.
אתה לומד בגדול, מה שאתה לומד כאן זה בכלליות. ואחר כך שאני נכנס לפרטים, לפרטי פרטים, אתה מתחיל להבין שכל מילה שלמדת כאן...
יש לה 700,000 פרשנויות.
לא, יש לה עומק בלתי נגלה.
גם עומק, כן, פרשנויות.
והעומק הזה פשוט מגיע לך, זה פשוט אי אפשר, זה כמו, נגיד עץ שגדל עם כל שורשים, והשורשים יותר קטנים, יותר קטנים, נגיד אתה עכשיו רואה מערכת של שורשים. אתה לא יודע איפה זה בא. בסוף זה מגיע לגזע של העץ. אבל אתה כרגע לא מבין את הגזע של העץ. זאת אומרת, הסבירו לך, יש גזע לעץ, יש לו שורשים. זה מובן, מאוד פשוט. אבל אז השורשים האלה מסתעפים ומסתעפים ומסתעפים ומסתעפים, עכשיו אתה יגיד, נגיד, לתוצר הסופי, אתה בחלום ממה הולך כאן. וזה בדיוק העניין. ולכן, עוד פעם, אבל אסור להתייאש, תמיד, כי יש עניין ללמוד. ללמוד כמה שאתה יכול ללמוד, שמה שאתה קולט, בסופו של דבר אתה קולט דברים. נכון שלא את הכל אתה קולט, צריך באמת להתנסה, כי מי שרוצה באמת להיות מקובל, אז הוא צריך לשבת, מהבוקר, עד הערב, וללמוד, 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 ובלילה, וזה, אז הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות. אבל כל האחרים, אם עוד פעם, זה לא שולל, חס ושלום, זה דבר מאוד חשוב ללמוד. אבל לבוא ולחשוב שאתה רואה כל מיני ברבי רק דחד יומה שלמדו יומיים קבלה וכבר הם חושבים שהם מקובלים ועושים סגולות ודברים ואחר כך שאתה לומד קבלה בצורה כמו שצריך ללמוד אתה לא אחד הדברים הראשונים שאתה לומד שאין סגולות, אין קשקושים, אין שום מה שאתה מתייחסים אליהם.
הטייטל של מקובל שהיום משתמשים ואולי אתה לא עד היום זה באמת בא מחוכמת הקבלה?
כן. מקובל.
לא, יכול להיות שמקובל ב...
לא, זה כמו...
לא, לא מקובל בחברה.
כן.
לא,
לא, זה אתה יכול גם להגיד.
זה מקובל במסגרת שאתה נמצא בה.
לא, לא.
אחד שהוא...
בנוגע לקבלה שדורים המקובל, דורים לאחד שלמד קבלה, נגיע לדרגות גבוהות.
לדרגות גבוהות.
קיבל את התורה, במובן הזה. הוא קיבל את התורה. זה נקרא תורת הקבלה, כי אתה מקבל אותה. עכשיו, ועוד פעם, כמו שעוד פעם, זה לא מועשך. זה נושא מאוד מעניין. עכשיו, כאן המבוא לתורת הקבלה הוא כתוב בצורה מאוד יפה, והוא כתוב בצורה מאוד פשוטה, ככה שאתה יכול להבין את הדברים, זה דברים בסיסיים, שגם הם חשובים, הם גם כמו שאין, מה למדנו עכשיו כמה דברים, אתה כבר מתפס לך כמה מהדברים. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לחדור יותר, אתה כבר מגיע לרבדים של זה, זה כמו שאתה יודע ששתיים עוד שתיים זה ארבע, אבל עכשיו אתה עובר למתמטיקה גבוהה, אתה כבר לא יודע את הכל, ואתה עובר למתמטיקה עוד יותר גבוהה, אתה בכלל מאבד. דרך אגב, כמה, כל הקבלה, זה גם אבל לא ניכנס לזה, זה המון דברים. אנחנו נדבר קצת על פרשת השבוע. לצערי, אני אין לי כאן את כל הרשימות של פרשת השבוע, זה שכחתי את בגלל הנסיעה, שכחתי את זה באחד התיקים, והתיקים הזה נמצא בבית עכשיו, לא כאן שם את זה כאן, אבל לא שמתי, שכחתי לעשות את זה. אלום שאנחנו נלמד ביחד עם מה שקרה. מה?
בגרמניה.
כן, היה תערוכה פרויקטים בגרמניה, ואחר כך השבת היינו באנטוורפן. אז זה גם מאוד מעניין, אני הולך לכתוב את זה בעזרת השם בדבר תורה של השבוע. כי לפני, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, לפני כמה חודשים אני דיברתי על קורבן תודה ועל המזמור לתודה שצריך לשיר אותו. זאת אומרת, אנשים לא יודעים את זה, או יודעים ולא עושים, כאילו בתחילה בבוקר יש מה שנקרא מזמור לתודה. אז אנשים אומרים אותו, אבל בגדול מזמור לתודה צריך לשיר אותו, במנגינה להגיד אותו. אם אני מגיע לתפילה שם בבוקר,
הם שרים?
הם מגיעים למזמור לתודה, פתאום שרים.
אתה לא רגיל לזה.
וואו, איזה יופי, התאהבתי. ואחר כך באתי לזה, לרב, אמרתי, זה יפה זה, ועכשיו כשיושבים ברוכה הכל, הוא אומר לי, אתה לא, זה הכל בזכותך. אומר, הם שמעו גם את השיעור שלך. שמעו את השיעור שלך, שמעו את זה, בא זה שמעביר את השיעור, זה שמארגן את השיעורים. בא לרב ולחזן, ואמר, תשמעו, אולי אנחנו נחדש את המנהל הזה ונתחיל, ואז מה אותו יום? הרגשתי טוב, לפעמים אתה עושה דברים, אתה אומר דברים, אתה לא יודע, יש איזה תגובות, אם זה משפיע. ופתאום זה משפיע, זה כמו שישבנו בשיעור.
כן, כי אתה לא מקבל פידבק על זה אחר כך.
לא יודע אם שמעתם את השיעור שעשיתי בשבוע שעבר שם בקן, אבל אחד הדברים המעניינים היה שאחד האורחים יושב שם ואומר לי, רגע, הכל שום המוכר לי, זה אתה שאתה שולח את הדבר תורה. זה נותן רגשת תורה. וזה חדר חדר, מזה אתה לומד גם שאתה צריך לתת פידבקים לאנשים.
נכון, זה חשוב לתת פידבקים לאנשים.
למה? אדם שעושה דברים, במיוחד דברים טובים, הוא לא מקבל פידבק, באיזשהו מקום הוא עלול לדעת לאבד, אמר מה אף אחד לא משפיע.
במיוחד
לא
מתייחס אליו.
אני נותן דברי תורה, ואנשים מדברים. זה לא פשוט, ואתה בבית הכנסת דבר תורה, זה הקצר. יש להם, אנשים כבר בדרך החוצה, ההוא פתאום נזכר לדבר עם החבר שלו, ולפעמים זה מאוד מאוד מפריע. אבל אתה ממשיך, ואתה אומר לעצמך, לפעמים זה מגיע למצב, ואתה אומר, מה אני עושה, אני פסיכי? מה, אני מטומטם? אף אחד לא שומע אותי בכלל. חצי מהאנשים מדברים, מי שומע אותי? אז פתאום אתה מקבל איזה פידבק, כן, ההוא שמע, וזה עשה, וזה, זה, זה. מעודד אותך להמשיך, לכן חשוב לתת פידבקים לאנשים. לתת מילה טובה, מה, שמענו, עשינו. וככה אתה מגיע. וידבר אלוקים עם משה ויאמר אני השם. איך הסתיימה הפרשה הקודמת, אם אתם זוכרים? קרה דבר מדהים. משה רבנו נשלח לפרעה, כאשר הוא צריך בעצם להציל את עם ישראל, אבל מה שקורה, הוא נשלח לפרעה, ובמקום שהמצב ישתפר, המצב בעצם מחמיר. והנה אנחנו רואים, יש לי כאן את הפרשה, זה יפי, פרשה שמות. אז איך נסתיימת הפרשה? הפרשה מסתיימת.
זה נותן את שיעור את כל יום חמישי לארצות הברית.
ויאמר, מה שקורה, עכשיו, בעצם, הם הולכים לפרעה, ופרעה מה עושה? הוא אומר, אתם יודעים מה? מעכשיו, לא רק שאתם תעבדו יותר קשה, אתם גם תבל ללבנים לא נותנים לכם. תלכו, תעסקו קש בכל מצרים, תעשו לבד. אז במקום שהמצב יהיה יותר טוב, המצב יהיה יותר רע. והירו שוטרי בני ישראל אותם ברע, אומר, לא תגרעו ממלכים דברו ליומו, והפגעו את משה ואת אהרון ניצבים כאדם בצאתם את פרעה, אמרו אליהם, ירא השם עליכם וישפוט אשר נטעשתם את רכינו בני פרעה ובני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. מה עשיתם? במקום לעשות לנו טוב, דיברתם גאולה, סיפורים, במקום גאולה, מה אנחנו רואים? עוד יותר, היום ולא, נהיה עוד יותר גרוע. ואז קורה דבר מדהים, משה רבינו בכבודו ובעצמו, וישב משה אל השם ויאמר, השם, למה אני רואה את העם הזה? למה זה שלחתני? מה אתה עשית? בשביל מה שלחת אותי? אני היה יותר רע. ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. לא הצלת אף אחד. להפך, אני היה יותר גרוע. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישמחה, ביד חזקה ידרשם מארצו. ולכאורה, אין קשר בין השאלה לבין התשובה. קודם כל, למה? אני אומר, תשמע, אתה שלחת אותי להציל את מוישה. אני, במקום להציל אותו, עשיתי יותר גרוע. אומר, אתה תראה מה שאני אעשה. אבל ישב, למה שלחת אותי? איפה התשובה, למה שלחת אותי? ואז, לדבר אלוקים אל משה, זו כבר פרשה שלנו, ויאמר אליו, אני אשם. אמרו לו, אני אשם. עכשיו, מה העניין כאן? לדבר אלוקים זה מידת הדין. השם זה מידת החסד. אז מה שקורה היום גם אורחיים הקדוש, מצד אחד אומר לו, בר מינן, איך אתה מדבר? אבל מי אתה בכלל שאתה מסגדרת את אהרון? בגלל שאני הראיתי לך פנים יפות, ואתה חשבת שהכל כאן לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא? וידבר אלוקים על משה! כאילו נוזף בו. והיום אומר אליו, אני השם. איך אתה בכלל מעלה על דעתך?
זה היה
אחרי... זה
הכל
חסד.
לא, זה היה אחרי המכה בסלע. שהוא נחשף בפני הקדוש ברוך הוא.
כן, לא, עכשיו הוא כבר בשלב שהוא הגיע...
כן, אז למה הוא מערער בו עוד פעם?
מה?
משה מערער, למה הוא מערער בבקשות של הקדוש ברוך הוא? משה.
משה,
הקדוש ברוך הוא מתנדב לבסנה.
לא, זה מה ששאלתי.
אחרי יציאת
מצרים, לא, 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 סנה, סליחה. נבלתי, הסנה.
הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו בסנה.
בסנה,
זה, יש ויכוח שבימים, ואז בסופו של דבר, משה רבינו יוצא לשליחות. הוא מגיע, אומר, אני באתי לגאול את עם ישראל. הוא הולך לפרעה. הוא בא ומספר לפרעה, שלח את אבי. מה פרעה עושה? עופו לי מהעיניים, ונושא יותר גרוע. עכשיו, משה רבינו, באים אליו אנשים בחוץ ומתמה, מה עשית עליו? במקום שיהיה יותר טוב, יהיה יותר גרוע. אז הוא פונה עכשיו לקדוש, והוא אומר לו, למה שלחת לו? שזה מצד אחד, תופעה.
נכון, אחרי שהוא יודע מה זה הקדוש ברוך.
אז יש באמת באים ואומרים, והתדבר לאלוקים, עכשיו, שאחד הסימון, מה שקמו בעצם כבר נהנש, ברגע הזה שהוא עשה את זה, הוא נהנש שהוא לא יראה את
זה.
יש, מצד שני, בכל אופן צריך להבין, אנחנו כאן לא רואים כל כך שהוא נהנש בפשטות. וגם, יש כאן עניין של מדבר אלוקים, שהבא הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה חושב שאני באתי למידת הדין? זה הכל חכמים, אני השם. והירא אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. עכשיו, אני לא נודעתי להם בשמי. רק לך התגליתי בשם הזה. אומר לו, משה, מה אני אגיד לפרעה? אהיה השם ויש לך. תגיד לו, אהיה יש לך. מה זה? אהיה זה שם הוויה. זה שם אדנות, זה שם של חסד. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מוגרמה של גרו לה. וגם אני שמעתי, נתקת בני ישראל השם ושם מעבדים אותם ואזכור את בריתי. אתה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. אני השם, אני רחמים, לא דין. והוצאתי אתכם מתחת גן באים הארבע לשונות גאולה. והוצאתי מה שאנחנו אומרים בליל הסדר. והוצאתי אתכם מתחת סידות מצרים. אחד, והצלתי אתכם שתיים. וגאלתי אתכם שלוש. מזרוע על פייה בסמנים קודים ולקחתי ארבע. והייתי לכם אלוקים והתעצם כי אני השם אלוקיכם. המוציא אתכם מתחת סידות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ שנשאתי את ידי והתותם ואברהם יצחק ויעקב ונתתי אותה לכם. מורשה אני השם. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אז מה? אז הוא הולך לדבר איתם, אבל לא שומעים לו, למה? כי עכשיו ממש מעבידים אותם בפרך. וידבר השם משה לאמור, בוא תדבר את פרעה מלך מצרים, ושלח את בני ישראל מארצו, וידבר משה לפני השם אומר, אל בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמע אני פרעה ואני ארץ שפתיים. וכאן אומרים שזה אחד מעשר קל וחומר שמופיש לתורה בפירוש. ומה הקל וחומר כאן? לכאורה באים ואומרים, מה הקשר? איזה קל וחומר יש כאן? מה הקשר בין עם ישראל שלא שומעים בקולו לבין פרעה? למה? פרעה סובל מקוצר רוח? פרעה יושב בארמון שלו, נהנה מהעבודה של העבדים. מי שסובל מקוצר רוח זה זה, אז איזה קל וחומר זה? אבל כאן יש הרבה הסברים יפים שמסברים, שקודם כל איזה קל וחומר? יש כאן קל וחומר מאוד פשוט. כאשר אתה בא למישהו שמאמין, והוא לא מאמין, אז מישהו שאף פעם לא האמין, למה שיאמין? פרעה פעם האמין בגאולה, למה שיאמין? עם ישראל שכל החיים שלהם
התחילו לגאולה. זה נקרא טוב ציפיות.
כן, אבל יש כאן עוד דבר מדהים, עוד הסבר מאוד יפה, שבא ואומר לנו שכשאנחנו רוצים להעביר מסר, צריך להעביר אותו בהתלהבות. משה רבינו מגיע בפעם הראשונה כולו בהתלהבות. וההתלהבות הזו סוחפת. אבל כאשר הוא רואה שלא קורה כלום, ולהפך כמו שראינו אפילו הוא קורא הפוך, אז הוא כבר איבד את ההתלהבות. עכשיו, אם הוא איבד את ההתלהבות, אז בני ישראל, איך אומרים? כשהוא דיבר עם בני ישראל איבד את ההתלהבות, על אחת כמה וכמה, כי הוא מדבר עם פרעה. כאילו הוא מדבר כאילו בלי... זה כמו שאנחנו לא נשכח פעם, מתקשרים אליכם בטלפון כל מיני אנשי מכירות למיניהם, ומציעים לכם משהו למכור. והדבר הכי מצחיק שלהם, הם לא יודעים כאילו מה הם מוכרים. הם פשוט לא בעניינים בכלל.
זה רובם ככה.
כן. ואז אתה מתחיל לשאול שאלות.
אני עכשיו אמרתי סבב כזה.
יפה. ואתה מתחיל לשאול שאלות, לא יודע כלום. היא תמכור לך משהו. לעומת זאת, מתקשר אליך איש מכירו, שמבין ואומר ומדבר, וואו, אתה קונה. זה כמו למשל, שאנחנו התחילים לבינו בהתחלה את רובו, את הכיסאות של רובו, לא ידעתי בדיוק מי נגד מי, בקושי מכרתי. תשמע, אתה בא עם כיסא הרבה יותר יקר מהכיסאות הרגילים, ואתה לא בדיוק משוכנע בעצמך, אז אתה לא יכול לשכנע. כדי לשכנע אחרים, אתה צריך לשוכנע. ואז, ברגע שהתחלנו לראות יותר את הקטע, באמת הבנתי מה זה רובו, פתאום התחלנו למכור. כי ברגע שאתה מאמין במוצר ומכיר אותו ומבין אותו,
אתה לא יודע לי פה להעביר את זה אליי.
יפה. אבל אם אתה לא מאמין במוצר,
קשה לך מאוד למכור.
יש לך בעיה. וזה בדיוק מה שקורה כאן. עכשיו אותה הבחורה שדיברה איתך לשאול את השאלות. ואללה, לא ידעה לענות כלום. אמרת, אתה תראה, זה בדיוק מה שמשה רבינו אומר. משה רבינו, מה זה? כבר התורה אומרת, משה רבינו איבד את ההתלהבות. וברגע שאיבד את ההתלהבות,
השאלה ניקה.
איך הוא יכול לקרוא? איך הוא יכול לקרוא לפרעה את הרעיון של שלח את עמי? אם הוא בא אליו כאילו בהססנות ולא בהתלהבות, למה שפרעה יתלהב ממנו? למה שפרעה בכלל יקשיב לו? וזה אחד מעשרה בכלל מהחומר שבתורה. יש עוד הרבה הסברים אחרים, אבל אנחנו קודם כל...
כפי שאני קורא כמובן, פרעה הכיר אותו, הוא גידל אותו.
מה?
פרעה הכיר אותו, פרעה גידל אותו.
זה סיפור בפני עצמו.
נכון, השאלה איך זה משפיע עליו שהוא כבר בא מהצד השני ואומר לו, איך פרעה תופס אותו? כי פרעה הוא הרי לא מכיר, לא מבד המשל, לא כלום.
אמרנו, זה מה שאמרנו, שכאילו מבחינתו כרגע, עוד פעם, יש הרבה הסברים לזה.
הוא יכול לזלזל בו, הוא יכול להגיד לו, תשמע, כאילו מי אתה בכלל? אני גידלתי אותך, אני יודע בדיוק מי אתה. מה אתה מבקש מי אתה מבקש אותה אלה בכלל? אני, אתה באת מבית פרעה, אתה לא באת מבית מהמאה.
זאת הייתה הפרעות הגדולה של פרעה.
נכון, כולו יריך את זה, נכון.
סביר להניח גם שזה לא אותו פרעה שגידל אותו, זה אולי הבן שלי. שזה עוד יותר גדול. שזה איך שגדל ביחד איתו. זאת אומרת, זה לא כאילו, זה ממש גדל איתו. ופתאום מגיע לו אותו אח, כאילו, הוא אומר לו, שלח את עמי, אבל חשוב להבין שפרעה תכלס נכנס להלם. כי הרי הוא בעצם רואה את ההתגשמות של הפחד שלו. חשוב להבין, הם כל המצרים, למרות שאנחנו כאילו באנו, אמרנו, קל וחומר זה מצד משה, אבל מצד פרעה חשוב להבין שהוא כל החיים שלו מפחד מהמושיע הזה. כי ההצטגננים שלו אמרו לו, יש מושיע לעם ישראל. והנה, מי מופיע לו? בדיוק אותו אחד שהוא גידל או גדל איתו בארמון פרעה. הוא בהלם טוטלי. הוא פשוט לא מבין מה קורה כאן. דרך אגב, חשוב להבין שכשהוא הגיע לארמון פרעה, הוא אמר, איך אתה
מבין?
אתם תחשבו לרגע, אתם חושבים שזה ככה קל להיכנס לדבר עם פרעה? אבל זה לא משחק. פרעה זה השליט של העולם העתיד. נראה לכם שכל אחד יכול לבוא ולגשת אליו? המדרש אומר שהיו שומרים ועריות ונמרים, ומה לא היה עד שאתה היית יכולת להגיע לפרעה? ומה עושה משה רבינו והאהרון? נכנסים. כל הרעיות, כמו, סליחה, כמו גורים, כמו חיות מחמד. השומרים לא יכולים להזיז את הידיים שלהם. הוא נכנס עד פרעה. מה נראה לך? פרעה רואה אותו פתאום עובר את כל השומרים, את כל המערכות הביטחוניות.
ואף אחד לא עוצר אותו.
ואף אחד לא עוצר אותו. מה אתה שבכל מרגיש? הוא מרגיש חשוף. תראה את הבן אדם הזה, הוא הגיע עד אליי. אבל פרעה יש לו בעיה, אבל אנחנו רואים אותה לכל אורך הפרשה. פרעה אומר, אני אלוהים. אז הוא מעשית, לא מוכן לקבל את העובדה הזו. שכאן עומד משה עם של ישראל, וזה לא ייגמר טוב מבחינתו. הוא מתעקש עד הסוף אמר. כי זה פרעה. פרעה אומר, אני אלוהים. וכאן בעצם באה לו הוכחה שהוא מה הוא. הוא לא אלוהים ולא נעלי. כי הרי איפה אנחנו רואים במכות, איפה הוא פוגש אותו? פעם אחת זה בהמון פרעה. שכמו שאמרנו, בלתי חדיר. מערכות איך אומרים?
ההגנה
של המון פרעה, זה צריך להיות הכי משוכללות בעולם. והוא נכנס. פעם שנייה, הוא פוגש אותו בדרך ליאור. למה בדרך ליאור? יאור, פרעה אותו אין אני אלוהים, אז לא צריך לשירותים. אני אמרנו אותי לשירותים. אז מה הוא עושה? לפנות בוקר, הוא יורד ליאור, ושם עושה את הצרכים שלו, שאף אחד לא יראה. מי פוגש אותו בדרך? משה רבינו. ככה עוצר אותו, עכשיו תראו את זה בגלל שצריך את הצרכים שלו, ועוצרים אותו בדרך, זה גם מרגיש לא נעימה. אתם בעצם משפילים אותו כאן. מראים לפרעה, חד וחלק, אתה לא מלך ולא נעליים, אתה לא אלוהים, אתה סתם בן אדם רגיל מהשורה. הנה, אני עוצר אותך על זה. יש לנו מערכת מאוד מתוחכמת שמראה לנו שבעצם פרעה, מוכחים לנו מי זה פרעה. פרעה זה בן אדם, שערה לגדולה, כן? עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על העניין של פרעה, אמרנו, מה כאן העניין הזה של ההתגלות? מה בעצם התשובה? הרי עוד לא הבנו את התשובה. אומר, אני אראה לך, מה אראה, ומה פה שם, ותכלס, מה התשובה כאן? ואיך הוא עונה לו, למה הראיות על העם הזה? מה שבעצם אומר לו, תדע לך, עד היום כל ההנהגה הייתה בהנהגה של דרך הטבע. זאת אומרת, לא בדרך של, אני רואה, לרואה, באל שדאי, אני התגלתי באל שדאי. אל שדאי זה כאילו הנהגה טבעית. מה זה הנהגה טבעית? כל הניסים הם בגדר הטבע. הם ניתנים להסבר. אבל עכשיו השתנה הכל. עכשיו זה הולך להיות הנהגה ניסית. ולכן אתה נבחרת, ולכן זה עובד ככה. למה? כי כשמגיע השחר ועולה,
אבל זה גם משתמש בטבע, הוא משתמש בטבע בשביל הניסים האלה.
והוא שידד את מערכות הטבע. זאת אומרת, הפך את מערכות הטבע.
הוא השתמש במערכות הטבע.
כדי להוכיח שאני שולט בטבע.
נכון.
לא רק שולט, אני עושה דברים...
זה גם הוכיח שהוא ברא את העולם, כי רק מי שברא...
אמרנו על זה, זה היה
רואים שצריך לצלם. רק מי שברא יודע לשלוט ולשנות.
אם אתם זוכרים, שזה אחד השאלות שאנחנו שואלים, זה למה עשר מכות? הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל מצרים,
הוא רצה את זה, זה בשביל עם ישראל, לא בשבילם.
אגב, הרי הדבר היחידי שהוציא את עם ישראל מצרים, אנחנו אומרים את זה כל יום, זה מכת בכורות.
נכון.
כל השאר זה היה עונש למצרים, כאילו. אבל אחד הזה, מה זה עונש? עונש, תעניש אותו מכה אחת.
אבל הוא גם עשה את זה למשה. שהוא בא למשה כדי לתת לו את האמון בו, הוא השתמש בטבע, עם הסנה. השלב הבא, זה המכות. בטבע, להראות לעם ישראל שהוא משתמש, גם בטבע.
זה לא בטבע.
זה בטבע.
זה שליטה בטבע.
זה שליטה, ברור.
לא, חשוב להבין את זה, לא, לא.
זה שליטה, גם משה שהוא נתן בסנה וזה נדלק לתורך העניין.
אומרים,
אז זה גם שליטה.
מה ההבדל העקרוני, עוד פעם, זה נקודה מאוד, מה ההבדל העקרוני בין הניסים של עשר המכות לבין ניסים רגילים? ההבדל העקרוני שאת הניסים של עשר המכות אי אפשר להסביר. כל הניסים האחרים אני יכול להסביר, אתה יודע, זה דבר זה הולך. הוא, במקרה מהעזר, הוא מבקש לבוזר לצדר לחנייה.
גם אפשר להסביר, הרבה,
אתה יכול להסביר.
מכת הרבה שפתאום, בום, נכפעים לך עכשיו מיליארדים של הרבה, ואוכלים שם את כל הזה, למה אתה לא יכול להסביר את זה?
והם נעלמים פתאום.
אבל יש עוד ניסים שאתה
כאילו... בתוך חביות.
אז יש עוד ניסים שאתה לא יכול להסביר, זה לא רק הניסים האלה.
כמו מה למשל.
זה שמושה.
עוד פעם. הרעיון כאן, אני אתן לך דוגמה. מה זה היה מכת ברד? מכת ברד זה היה שמש ומים ביחד. אש ומים ביחד.
אש
ומים
ביחד.
זה
לא הולך ביחד.
לא הולך ביחד. הרעיות והנמרים, איפה הם נמצאים? במדבר.
במדבר.
פתאום הסתובבו לך בתוך הבית.
נכון.
כל...
וגם, היום דם, הכל נצבע בדם. פתאום צפרדעים.
ולא סתם דם.
נכון שזה לא סטנדרטי.
לא סתם דם, לא, לא, לא. זה לא שאלה של סטנדרטי, אתה צריך להבין.
זה לשנות את הטבע.
המים לא נהיו צבועים בצבע דם. חשוב להבין, המים נהפכו לדם. מבחינה מולקולרית, עכשיו אם אתה היית מודק את המים, הם היו דם. יהודי לוקח אותם, מים.
נצחי לוקח אותם,
דם.
זה כמו במכת חושך שהם פעם הוא פסח על ה...
יפה, אז אנחנו רואים שהמכות האלה הן לא מכות רגילות. זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל לנתח כל מכה, אנחנו נגלה שאף אחת מהן היא לא בדיוק טבעית. מה אני מנסה להגיד? סתם נותן לך דוגמה. אתה נסעת בדרך, והרמזור פתאום מתחלף, ואתה בטעות עברת, ומישהו ראה אותך ברגע האחרון עצר. ניצלת ממוות. אבל אתה יכול להסביר את זה. עכשיו הרמזור יכול להיות גם אדום וגם ירוק?
לא, אבל אני נסע אולי כן.
אבל זה חלק העניין. זאת אומרת, הרמזור הוא או אדום או ירוק, אבל הוא לא יכול להיות גם אדום וגם ירוק.
נכון.
וזה בדיוק ההבדל בין מה שקרה במצרים כאילו למה שקרה. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה כאן שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הרי הוא בא ומתלונן. אתה באת שלחת אותי לצאת, באופן טבעי מה היה צריך לקרות? זה היה צריך להקלה, דרך אגב. זה לא כל כך מדויק שלא היה הקלה. כי זה מה שאמרו לו, אתה תראה, זה כבר יום למחרת כבר לא עבדו. זה כבר לא שיעבדו אותם. הם עבדו ואחר כך עברה גם השלב הזה. וזה הלשונות גאולה. זאת אומרת, האמת היא שבעצם באופן אוטומטי זה כבר קרה באמת תכף ומיד. אבל היה כאן רעיון.
מהמכה הראשונה, פרעה הפסיק להעביד אותם?
כן, אפילו לפני המכה הראשונה. ברגע שהם באו, וקרה מה שקרה, ואז הוא הגיע אליו, מאותו רגע כבר בעצם הם כבר לא היו, היה כאילו יום אחד. בוא נגיד, יום אחד, עוד פעם, זה מדרשים הכל, אני מנסה פשוט, פשוט, שתבינו, הלימוד שלנו הוא, מה זה אומר לנו כל הדברים? עכשיו, הבסיס והיסוד של כל העניין הזה של יציאת מצרים הוא בעצם הוכחה לעולם כולו, לא למצרים. כי המצרים נעלמו מעל פני האדמה, כאילו. זאת אומרת, הוא השמיד אותם. אז מה כל כך הרבה מכות? תשמיד אותם במכה אחת. אבל כל המכות בעצם הם שלבים בהוכחה שהקדוש ברוך הוא הבורא של העולם, הוא משגיח על כל אחד בפני עצמו, ואין עוד מלבדו. זה שלושת השלבים שהם תמונים בתוך שלושת
השלבים. גם יצר ביטחון לעם היהודי, שכבר היה כל כך מעורבב שם עם הגויים. והיה צריך לקבל ביטחון, שהנה עכשיו הולכים להוציא אותך מעבדות, וזה לא פשוט לקום לקחת את הרגליים ממקום שאתה, עם כל הכבוד כבר התרגלת, לא הכי נוח התרגלת.
ולצערנו...
ולאן אתה הולך? אתה הולך לשום מקום.
מה קרה במציאות?
שום רק 20% יצאו.
זאת אומרת, למרות כל הניסים הנפלאות,
נכון, אבל בשביל זה גם הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים האלה. הניסים
הוא עשה כדי שאנחנו... זכר לנו שום... כל יום נופל, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. יש אולי לשלם ומדברים ליציאת מצרים. למה? כי יציאת מצרים היא ההוכחה לבריאת העולם. כי בריאת העולם אף אחד לא היה. מי היה בריאת העולם? אדם רק נוצר בשלב האחרון של הבריאה.
זה היה עדים, היו פה עדים.
אז בדיוק, שכאן היו מיליונים של עדים, שראו את מה שקורה פתאום. פתאום ראו שהקדוש ברוך הוא מעל הכל. הוא עושה את הכל.
זה עם שלם שראה את זה, זה לא בן אדם אחד כמו...
ולכן דווקא 10 מכות ולא 5 ולא 6 ולא 7, כי הרי 5, כמו שאנחנו תמיד לומדים, אחרי 5 פרעה לא מקשה את ליבו. הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו של פרעה. ונשאלת השאלה למה, איפה הבחירה החופשית? למה אתה מקשה את ליבו? לא צריך להעניש אותו. בסדר, תעניש אותו עוד מכה שפעת. למה דווקא 10? מה הרעיון של 10? מה עוד שאנחנו כולנו יודעים שהמכה היחידה שמוצאה כאן 10 במצרים זה מכת בכורות. אלא שכל 10 המכות נועדו כמו ב10 מאמרות נברא העולם. זאת אומרת, הרעיון הוא להראות לעולם כולו שמי שברא את העולם ומי שמתחזק אותו זה הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? כל מכה מעידה על משהו אחר. והם מחולקים לשלוש סדרות. שמה השלוש סדרות? סדרה ראשונה, אני השם. מה אמר? פרעה, מי זה השם? מי זה השם? אני אמר לך, מי זה השם? אז הוא מראה לו, מי זה השם?
למה דווקא את המכות האלה? איך את הפרשנות?
בוודאי, כל מכה היא בינינו נועדה, היא עוד שלב של ההוכחה.
לא, אבל יש את הפרשנות, למה, נגיד, סתם למה דם? יש איזה סוג של פרשנות, למה צפרדים? אני פשוט לא חשבתי על זה אף פעם, אולי אין, אני לא יודע.
לא, יש לכל דבר.
בטוח יש לזה פרשנות. למה עשר המכות? למה הוא לא בחר, סתם דוגמה, צפרדעים, הוא לא בחר, לא יודע מה, ארנבים. סתם, לא יודע, כאילו, אתה יודע. למה?
כן, עוד פעם,
הצפרדע
איפה היא חיה?
גם, היא דו חיים, צפרדע.
איפה היא חיה?
בביצה.
במים.
במים.
מה יהיה פה? מה זה היה אור אצל המצרים?
מקור מה הם
האלוהים?
לא, לא,
זה חלק מהאלוהות. האלוהים
שלהם?
בטח, זה חלק מהאלוהות. היאור זה חלק מהאלוהות של מצרים.
אז הוא פגע פעמיים ביאור, זאת אומרת, דם?
פגע באלוהים שלהם, זה בדיוק העניין. דם וצפרדע זה פגיעה ישירה באלוהות שלהם.
והכינים?
והכינים זה בריאה כל כך קטנה שאף אחד לא יכול לשלוט. הרי מה קורה כאן? כי זה פשוט בפרשה שלנו.
לא, אין
פרשה הבאה זה המסרת המסר המקבות, לא?
לא, 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 כבר מתחיל בפרשה שלנו.
כן,
כבר בפרשה שלנו. לא, כמעט כולם אצלם. צפרדעים.
ברור שלכל מכה יש חשיבה מאחורה.
הנה, הקינים. עכשיו, מה זה הכינים? הכינים עוד פעם מוכיח להם שהם כלום. שהקדוש ברוך הוא שולט בבריאה שכל המחשבים של ישראל לא יכולים לשלוט בו. זאת אומרת, כל האלוהות שלהם לא יכולה לשלוט בכינים. כי זה בריאה, אומרים בריאה מתחת לגודל מסוים לא יכולו לשלוט בזה. הם היו מחשבים, היה להם כוחות עצומים.
כן, נוחה עצומים, מה זה?
עכשיו, מה שקורה, מה הוא עושה? מכה אותם. מראה להם, אתם אמרו, מה אמר פרעה? מי זה הקדוש ברוך הוא? אני אראה לך מי זה. קודם כל אני אחסל את ה... אני אראה לך שהאלוהים שלך הוא כלום. אז פתאום המים שמביאים חיים לעולם נהפכים למה? לדם, שיצר לשתות.
כן.
ומאי האור יוצא מה? צפרדעים! עכשיו לא סתם צפרדעים. נכנסו לתוך הבטן של האנשים, וכל מקום שפתחו יהיו צפרדעים. זאת אומרת, היאור הזה שמחיה אותך, הוא ימית אותך. ואז זה אני אשם. אחר כך הוא בא להראות לו שאני אשם, בקרב הארץ. זאת אומרת, אתה יעזור דורך החגמורה. כל הכל בסדר, אז הקדוש ברוך הוא בראת העולם. יש כאלה שבועים, אתה יודע מה? הפילוסוף אומרים כאלה, הקדוש ברוך הוא בראת העולם, והלך לתאר.
שנייה, אבל שהיהודים שתו מהיאור, זה היה מהם
רגילים. איך? שזה אני אומר, זה בדיוק העניין, אתה לא יכול להסביר.
איך אפשר, זה באמת אפשר להסביר.
זה בדיוק הרעיון. הרעיון שאתה מסתכל במקום מצרים, מנסה לנתח אותם, אתה מבין שמדובר כאן בניסים מיוחדים. וזה מה שאומר לו, זה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה, אתה חשבת שעכשיו הניסים ימשיכו להיות בדרך הטבע? לא, זה כבר לא נהיה כמו בית המקדש. עכשיו זה הופך משהו אחר. למה? כי מה שקורה, גאולה רגילה, זה, בוא נגיד, איך מתחיל היום? לאט לאט, בהדרגתיות, האור מאיר. לא, במכה אחת נהיה השמש בצהריים. לאט לאט. אבל כאן מה קרה? במכה אחת. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, זה לא אותה גאולה, לכן קודם כל אני עושה חושך עוד יותר גרוע. זאת אומרת, אני אעשה עוד יותר גרוע כדי שהאור של הגאולה יבלוט עוד יותר. כי הרי אם אני עכשיו ידליק נר, נכון שלא בדיוק אור שמש וקצת חשוך, אבל אני לא אשפיע על זה. אבל אם עכשיו יהיה חושך לגמרי, ואני אדליק נר, הוא יאיר את כל החדר.
נכון.
זאת אומרת, זה הגאולה שהולכת לגרוש. לכן, לעבור התגליתי בצורה של ניסים בגדר הטבע. ולך, עכשיו זה התגלות אחרת לגמרי. למה? כי אני כאן הולך להוכיח לעולם כולו את הבסיס והיסוד לאמונה. כי הרי כל העולם הזה נברא בשבילו, שבסופו של דבר כולם יאמינו באשם, לא רק אנחנו. אנחנו מובילים את התהליך, אנחנו נבחרנו.
כן, גם הגויים וגם המוסלמים שיאמינו בשם.
בוודאי. אנחנו אומרים את זה בעניין שבח, ביום ההוא יהיה השם אחד.
השם אחד, נכון.
מה זה השם אחד ושמו אחד? כל העולם.
זה עבורנו, השם אחד
ושמו לא, אחד. כל העולם כולו. תקרא מה שכתם בעלינו.
נקרא באמת.
השם ישתכנים לרע, אנחנו משתכנים לרע, אנחנו משתכנים לרע. על כן נקווה לך שנוכלים להעביר גילולים מן הארץ, והאלים קרות יקרתו. למה? לתקן עולם במלכות שדיים. כל העולם כולו צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. והשליחות הזו מוטלת עלינו. אבל כמובן, לפני שאנחנו נפיץ את השליחות הזו לעולם, אנחנו צריכים להאמין. וזה בעצם כמו שאמרנו.
דרך
אגב, גם זה מתקשר לתשובה המדהימה כאן. כי הרי מה שקורה בעצם, מה שקורה עכשיו, גם זה מתקשר לתשובה. כי מה שקורה כאן בעצם זה שכשאנחנו מדברים על כל הניסים של יציאת מצרים ועל כל התהליך שקורה כאן, אנחנו מדברים על תהליך שהולך להוביל אותנו לאורך שנים. ובעצם כאן מוכח שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, הוא זה ששולט על הכל, ואת המסר הזה צריך להעביר קודם כל למי?
לכל העולם.
לעם ישראל.
לעם ישראל, כן, נכון.
אומר, אחת התשובות של השאלה ששאלנו, מה הוא בעצם עונה לו, אם אתה חשבת לרגע שאתה תבוא לעם ישראל ותוציא אותם ממצרים, והם יגידו לך, וואו, יאללה, קדימה, אנחנו יוצאים. זה לא פשוט, הם לא כל כך מהר יצאו לצאת, ועובדה, נכון. רק 20% יוצאים. עכשיו, לכן מה הוא אומר? לכן תשימו לב מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, בואו נחזור להתחלה, עם זה אנחנו נסיים להיום. הוא אומר לו כך, לכן אמור לבני ישראל. מה אומר לו לכן? מה זה לכן אמור לבני ישראל?
אי לך.
תדעו לכם, חבר'ה, הגאולה יש לה תשלום. מה זה תשלום? לא תשלום, תשלום חיובי, אבל תשלום. מה הכוונה? אמור לו, אני השם. אתם צריכים לקבל אותי בתור הקדוש ברוך הוא. ותשימו למה קורה כאן. והוצאתי אתכם ממצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרועם אתם ומשים קודמים, לקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. לא, תחשבו, מה אתם חושבים, שהם יכולים להמשיך לעבוד אלילים? לא! אתם נגלים בזכות זה שתקבלו את התורה ותעבדו את השם, לא בזכות משהו אחר. כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני השם. תשימו לב כמה פעמים הוא חוזר על העניין של אני השם. וידבר משה כן לישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה, אומרים, רגע, מה? אנחנו צריכים לעבוד את השם, לקיים מצוות, לקום להתפלל, ללמוד תורה, לא, 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 לא בשבילנו, לא עזוב אותנו. לא פשוט. אומרים שהרב מקוצק היה אומר, אם חשבתם שהבעיה הייתה להוציא את עם ישראל ממצרים, הבעיה הייתה להוציא את מצרים מעם
ישראל.
הם היו כל כך בפנים. עד שהיה הבעיה להוציא אותם ממצרים.
ברור, שזה גם הוא עשה את המכות האלה.
נכון.
כדי ללטום אותם, ולתת להם ולהראות להם, שהם עכשיו יוצאים למסע, וזה לא מסע פשוט.
ולכן
יש מישהו מאחוריהם.
נכון, ולא סתם מאחוריהם.
יש מישהו מאחוריהם.
אז זה שנמצא מאחוריהם.
שלא יפחדו.
זה שנמצא מאחוריהם, הוא זה שברא את העולם, והוא, הם רואים, והרביתי אותו תותב מוכתב בארץ מצרים, ולא ישמע לכם פה, נתתי ידים מצרים ורוציתי את צבאות עמי בני ישראל, תשימו, אומר את צבאותיי, את עמי בני ישראל, לא כולם ייצאו, הצבאות שלי ייצאו, אלה שיבינו ויפנימו את המסר. כי לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה הרבה בחיים, שאתה יכול להראות את האמת לבן אדם, וזה לא עוזר כלום.
ברור.
הוא יישאר במקום שהוא נמצא.
זה מה שנקרא,
כן, זה נקרא נקודת הנוחות. נקודת הנוחות של האדם יכולה להיחסל אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא מעביר כאן מסר ברור וחד משמעי, כדי שהמסר יעבור לכמה שיותר אנשים, כי ברור היה שמאוד היה קשה להוציא אותם ממצרים. כי אם כל כך תראה, כשאתה בא לבן אדם שהוא עבד 5 שנים, בסדר. 10 שנים, בסדר. כשאתה בא לבן אדם שהוא עבד 100 שנה, זה כבר דור שני.
הוא התרגל.
זה החיים שלו. מה עוד? תחשבו על זה. החיים האלה גם יש להם איזה כיף מסוים. כאילו אתה לא חייב לאף אחד כלום. אתה עושה את העבודה שלך, עושה מה בראש שלך, לא מקיים מצוות, לא שום דבר לא מעניין אותך. יש איזה אדון שמשעבד אותך, בסדר. אבל הוא גם נותן לך את האוכל שלך, ואתה כבר התרגלת. ואז עושים דברים שאסור על פי ההלכה לעשות. כאילו אני אכנס כאן לתיאורים כאלה ואחרים, כי ידוע שמצרים הייתה שיא טומאה. זאת אומרת, כל טומאה שרק רצית, מכל הסוגים והאמינים, כל התאוות של העולם הזה, הכל היה שם. אז ממילא, לך תבוא עכשיו, תגיד לבן אדם, תשמע, אני מוציא אותך מהבלגן הזה, שהוא רגיל אליו. זה אותו בן אדם, זה אחד הדברים שלימדו אותנו, שהיינו בנטוורקינג, שאז בזמנו נכנסתי לזה, אז אחד הדברים שלימדו אותנו, כולם, למדתי המון מהדברים האלה, זה שהדבר הראשון זה להוציא את הבן אדם מנקודת הנוחות שלו. The comfort zone. האזור הנוחות של האדם, אתה יכול להגיע לבן אדם ולהציע לו את העבודה הכי טובה בעולם. והוא, יש לו עבודה דרקית. והוא עדיין לא יעזוב את העבודה שלו. הוא יבוא כל ערב הביתה ויתלונן, איזה עבודה...
הוא יישאר אותו חי.
הלוואי שהיה לי עבודה אחרת. ואז מגיע לחבר ואומר, שמע, יש לי, בוא. כן, וזה, אני אתן לך תשובה מחר. ואיזה תשובה אנחנו לא מחר? עזוב, אני רגיל כבר, תעזוב אותי. וזה קורה הרבה. אנשים שנתקעים במקום מסוים ולא מתקדמים בחיים. ולכן, כדי להוציא את הבן אדם מנקודת הנוחות שלו, מאזור הנוחות שלו, זה בעיה לא פשוטה. אתה צריך להעביר לו, כי הוא אומר לעצמו, כן, טוב, הוא מבטיח לי הבטחות, יגאל אותי, ייקח אותי, ועצור, מחר כל הבטחות, כל הפוליטיקאים האלה מבטיחים הבטחות, שום דבר לא מתקיים. עזוב אותי, טוב לי איך שאני. זאת אומרת, שאנחנו פתאום לומדים שכל התהליך הזה...
כאילו בקלות.
כן.
כאילו
זה אמת.
כאילו זה בסדר. זה מקובל, זה בסדר.
מי זה שקרן טוב? אחד שמאמין בשקר שלו, אתה מבין? כמו שדיברנו מקודם. אמרנו, אתה רוצה להעביר מסר, אתה צריך להאמין בו. וככה הם עושים. אנחנו צריכים לאחל לעצמנו באמת. ללמוד מהפרשה שלנו, כי הרי הפרשה הזה אמרנו, זה לימוד אלינו. זה לא לימוד בשביל אחרים. והפרוע זה הפרוע שנמצא בתוכנו. ואומר לך, תשמע, תישאר איפה שאתה נמצא, מה קרה לך אתה? ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, תשמע, אני בסוף היום זה שמנהל את הכל. ותדע לך שהדבר הכי טוב זה להצטרף אליי, גם אם זה לא נראה הכי טוב בעולם. והתהליך הוא תהליך לפעמים לא פשוט. אבל בסופו של דבר, תבוא הגאולה.
גם אתה יכול לסכן על פרעה, הוא גם נשאר בהלכות שלו.
כן.
הוא גם נשאר
בהלכות
שלו.
נכון, דרך אגב, אומרים, אחד המדרשים אומר שהפרעה היחידי שנשאר חד. כדי שהוא יגיד לעולם כולו מי זה הקדוש ברוך הוא.
באמת?
כן, והוא אומרים שהוא היה המלך נינווה.
תראה, ההורים שלי עכשיו נמצאים באוסטרליה.